כולם, היום יום שני, ו' באדר א', השיעור שלנו בפרשת השבוע, פרשת תצווה, תעסוק היום בשמירת הלשון. מה קשור פרשת תצווה לשמירת הלשון? אז אני קודם כל מאוד אשמח שכולם יהיו תנכים לפניהם, יש שם תנכים במדפים למי שלא ארגן עד עכשיו, ואני מבקש מכולם לפתוח בספר שמות, פרק כ"ז, פסוק כ', כן, פרק כ"ז, פסוק כ', זה תחילת פרשת תצווה, הפסוק הראשון, ואתה תצווה בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. טוב, מה הקשר, מה העניין של שמירת הלשון לפסוק הזה? ואתה תצווה אל בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. טוב, אני הפעם לא הצלחתי, אני מתנצל, לא הספקתי להכין מקורות גם לכם, תאלצו לעקוב אחריי ולהשתדל ככה לשמור על רצף, ולכן השם פעם הבאה כן נוכל להשתמש במקורות שאני אספיק להכין עם רצי השם. בכל מקרה אני רוצה להקדים ולומר, בעל הטורים על הפסוק אני קורא את לשונו, לא הזכיר משה בדי הסדר, משה רבנו לא מופיע כאן, ואתה לשון נסתר, ואתה תצווה, לא כתוב ידבר השם אל משה, צהל בני ישראל ויקחו אליך, כן? אין, שמו של משה רבנו לא נמצא, ידוע הקושייה הזו, מדוע שמו של משה רבנו לא נזכר בפרשה הזאת, ומה שאין כן בכל החומש, כל התורה כולה, אנחנו יודעים, משה רבנו מוזכר פעמים אין ספור. למה? שמשעה שנולד משה אין סדר שלא מוזכר בה, אין מקום מרגע שבו נולד משה, ונקרא שמו משה, כי מן המים מי שיתיו, אין לנו מקום בתורה ששמו של משה רבנו לא מוזכר, והנה פרשה שלמה שמשה רבנו לא מוזכר. ואתה אומר בעל הטורים משום שלאמר בחטא העגל, שבחטא העגל משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא מכני נא מספרך אשר כתבת. משה רבנו כביכול אומר על עצמו, תמחה אותי מספרך, וקללת חכם אפילו על תנאי בא ונתקיים בזה. אתה יכול להשתמש בתנ"ך שלי. כלומר, למעשה, אומר בעל הטורים, מה שידוע בחז"ל, שקללת חכם תופסת אפילו על עצמו. כל שכן צריך להיזהר על אחרים, לכן חכם צריך להיזהר בדבריו, אם הוא חכם. יש כאלה המכונים חכמים והם לא נזהרים בדבריהם, ואומרים דברים שליליים על אחרים, השם ירחם. טוב, אז זה לא משנה באיזה מעמד הם, ומה מקומם, ברגע שלשונם רצה לדבר רעות על אחרים, אז יש לנו בעיה, אם אותו חכם צריך לחקור אחר. אנחנו בדרך כלל רגילים למצוא נוסח של התורה, ויאמר השם למשה, וידבר השם למשה, וכאן באמת אנחנו רואים ציווי אל משה, ואתה תצווה. והקדוש ברוך הוא לא מזכיר את שמו, פלאי פלאות. רבנו הראש, שהוא בא ומדבר בפירושו על התורה, אני רוצה לקרוא את דבריו, אומר רבנו הראש, תמצא בכל הסדרים אשר בתורה, מי שנולד משה, כלומר בספר שמות, עד משנה תורה, שהוא נזכר מלבד זה הסדר, ותימה, זה מוזר, זה דורש הסבר, זה דורש עיון, מדוע דווקא בפרשה הזו, משה רבנו לא נזכר. ושמעתי מפי הרב רבי דן אשכנזי, כך כותב הראש, לפי שמשה אמר לפני הקדוש ברוך הוא על מחילת העגל דבר רע, ואמרים עין מכני נא מספרך אשר כתבת, אמרו ז"ל, קללת חכם אפילו על תנאי באה, כמו שראינו הביא בעל הטורים, אמר הקדוש ברוך הוא, אעשה לך לפנים משורת הדין, אמחה אותך מן הספר אשר כתבתי. יראה נאורי, ביקשת, קיבלת.
לא הבנתי את הקטע.
אומר הראש, זה תמוע, בכל התורה כולה, כל הזמן מוזכר שמו של משה רבנו, ופה הפרשה ממש לא, אין שום מזכור של שמו, למה? אז קושרים את זה למה שאמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא בחטא העגל, על מנת להציל את עם ישראל. אמר לו, או, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אני אמחה את העם הזה. אמר, ואני אעשה ממך גוי גדול. אמר לו משה רבנו לקדוש ברוך הוא, ימותו אלף כמו משה ולא אחד מישראל. תמחה אותי. מה אתה מוחה אותם? אתה אומר, תמחק אותי. אמר הקדוש ברוך הוא, בסדר. קיבלתי. עם ישראל יישאר, ואותך אני אמחה. אם כן, אמחה אותך מן הספר אשר כתבתי. כלומר, מסדר ואתה תצווה שכתבתי, לפני קידיסה. פרשה הבאה, פרשת קידיסה, חטא העגל מופיע בפרשה. וזוהי קללה שעושה רושם, אומר הראש, שלא נקרא שם שמו, ובשביל כך לא נזכר משה בזה הסדר. אומר הראש, משה רבנו בחטא העגל ביקש למחות את שמו על מנת להציל את עם ישראל, והתקיים הדבר בפרשת ואתה תצווה, שהיא פרשה אחת לפני חטא העגל. אם אנחנו נעיין בדברי הראש, אנחנו רואים שהראש אומר שעד משנה תורה מופיע שמו של משה בכל פרשה. כן? אז אם כן, יש לנו תמיהה, מדוע בפרשה הזו לא, עונה הראש, זה פשוט. בגלל שכך ביקש משה רבנו. אם כן, אנחנו רואים שזה הנושא שלנו היום, מסתדר יפה מאוד בפרשת ואתה תצווה. טסתי, שמירת הלשון. כלומר, אנחנו לא מדברים פה על דיני לשון הרע בלבד. אלא כל דבר הרע שאדם אומר אפילו על עצמו. כלומר, אנחנו רואים פה חידוש גדול מאוד בדברי הראש, שדברים רעים שאדם מוציא מפיו, סופם להתקיים. יש נטייה לאנשים להגיד, מה? בסדר, אז אני כך וכך. אתם מכירים את זה, נכון? אומרים למישהו, אתה כך וכך, יש ויכוח, הוא אומר, בסדר, אז אני כזה. סליחה, אם אתה לא כזה, למה אתה אומר שאתה כזה? אלה דברים רעים. למה אתה אומר על עצמך? עלול להתקיים חד ושלום. כלומר, על פי שורת הדין, זה מה שיוצא בדברי הראש, על פי שורת הדין היה צריך שמו של משה רבנו להימחק מאיפה?
מכל התורה.
מכל התורה כולה, יפה. משמות ועד משנה תורה. למחוק את שמו של משה, לדבר אליו בלשון נסתר. הוא, אתה, ולא להזכיר את שמו, מכן הנה מספריך. מה הוא עושה מה שכתב הקדוש ברוך הוא? חמישה חומשי תורה. תורה שבכתב. אז לא היה צריך להיות מוזכר שמו של משה מכל חמשת הספרים. סליחה, ארבעת הספרים. ספר שמות. אם כן, בכל זאת, למה רק מפרשת ואתה תצווה? נכון? זו השאלה שיש. שהיא עולה. למה? כלומר, אבל פי שהיה פה תנאי, אם אתה רוצה למחות את עם ישראל, תמחה אותי, ויודע עם ישראל לא נמחה, אז התנאי כאילו בטל, אז לא צריך למחות אותי. בכל זאת יתקיים משהו. מה זה מלמד אותנו? שבאמת מעיקר הדין, כמו שאמרנו, כמו שאומר הראש, צריך היה לא להימחק שמו של משה רבנו מכל התורה כולה. אלא שהקדוש ברוך הוא ממתיק את דינו. ממתיק את דינו של משה, הוא מוחה אותו, את שמו, סליחה, מפרשה אחת. אבל מה יצא מזה? שזו כללה שמשה קילל את עצמו, והיא התקיימה. אמנם באופן מצומצם, אבל היא התקיימה. כן.
אבל בעקרון
אתה עושה פה
מדקדק עם צדיקים, לא?
זה
פה כאילו
דווקא... לכן הוא דקדק איתו מאוד.
גם, הוא חק אותו רק מהס...
יפה. כשאנחנו מדברים על שבר ואנחנו מדקדק עם צדיקים כרות השערה, אנחנו מדברים בדרך כלל על עניינים שבהם יש עבירות. פה, כאשר משה רבנו מוכן למסור את נפשו, על עם ישראל, אז בסדר, אבל בכל זאת נמתיק את דינך. כלומר, יש בו מסירות נפש על עם ישראל כולו, אז כלומר, הוא לוקח את זה במקביל, מחשב את הדבר בין לבין, ולכן רק נעלם שמו של משה רבנו מפרשה אחת. שמעתם פעם על רבי יהודה החסיד? מישהו שמע עליו? לא, לא רק שנשמע. לא רבי יהודה הנשיא, רבי יהודה החסיד. עבודה החסיד היה בתקופת הראשונים גם כן. הוא נפטר באשכנת ב-1200 בערך, 1210, 1217, אם אני לא טועה, אז הוא נפטר. הוא היה מגדולי רבותינו הראשונים. ותראו מה הוא כותב. אומר רבי יהודה החסיד, כתוב, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, אני קורא את דבריו, ברית כרותה לשפתיים. ראשי תיבות זה ההוספה שלי, בכל, ברית ב', כרותה חף, למד, לשפתיים, בכל. זוכרים איפה נזכר בכל? של אברהם אבינו, והשם ברך את אברהם בכל. אומר רבי יהודה החסיד, לכך אל יפתח אדם פיו לשטן, כלומר לשלילי, לא יאמר אדם לחברו ולא לבניו, תלך ותמיר, כלומר תלך תהיה מומר, כי הוא יהיה מומר. אחד היה רגיל לקרוא לבני אדם, כשמדברים דברים שלא היו נראים לו, היה קורא להם פגר, כינויים של גנאי. או פעמים אמר, אתה עושה כמו כומר. אמר לי החכם, לא ייתכן כך לזרע ישראל, שלא יתקיים בו או בזרעו, לכן חדל לך. ככה אומר רבי יהודה החסיד בספר חסידים, בסימן תפעינתת, מפחיד. תראו איך הפה שלנו, איך הלשון שלנו ממהרת לקשקש ולפלוט מילים בלי להיזהר, בלי לחשוב לרגע. אני לא מדבר על לשון הרע. איזה פחד, דבר נורא. אתה טיפש. אומרים, אנשים אחד לשני, אתה טיפש. לא נזהרים במילים. אתה מסוכן, אתה לא נורמלי. אתה מכיר את הסגנונות האלה? דווקא מי שצריך להקשיב טוב, הולך לישון. זה לא, אני חושב שהיום שיעור הזה, אסור להירדם בו, צריך להיות ערניים. כי זה כל היום מוקף בדברי הבל, בין החבר'ה, בין אנשים, זורמים, פונטים. והדברים מפחידים. בוא נלך על עוד אחד הגדולים. יש אחד מגדולי המקובלים, כתב את הספר ראשית רוחמה, שהוא ספר מוסר, נוקב, עמוק, כתב אותו רבי אליהו דיבידש. איפה הוא כתב אותו? מישהו זוכר? מישהו יודע איפה הוא היה? הוא היה צפוני. הוא היה בצפת, בצפון. והוא זכה גם ללמוד אצל רבנו הארי. רבינו יהודה דיבידש, אליהו דיבידש. ואני רוצה לקרוא לכם מה הוא כותב. הוא כותב, ואתם בניי, ישמרם צורם ויעזרם. הנה אני מזהיר אתכם, ואת זרעכם וזרע זרעכם עד עולה, וכל תלמידיי השרים למשמעתי, שילמדו בספר הזה. מה המטרה שלו? שיזהרו בלשונם, שיזהרו מאוד בלשונם, וכל כך הרבה פעמים תלמדו שיהיו שגורים בעל פה, ואל תשנו מכל הכתוב שם, ואז אשריכם וטוב לכם בעולם הזה ובעולם הבא, ויהיה לכם בנים הגונים. שמירת הלשון. אבא, אמא, אח, אחות, חבר, חברית, יכולים לומר דברים במילה שניים ולחשוב שאין בזה כלום. ואנחנו רואים שאלה לפחות לפי רבותינו הראשונים עד כאן, אלה דברים שעלולים חס ושלום לתפוס. אם לא בבן אדם עצמו, בזרעו, אחר כך מתפלאים. איך יכול להיות שאם מהרב הגדול הזה והזה יצא ילד, לך תדע פעם מי אמר לו מה. לך תדע איזה מלמד או חבר פלט איזה מילה וזה עשה את ההשפעה שלו. אז אם זה לא קרה לך, תהיה נפשי, הצלתי, זהו, זה בסדר. אז אני הרווחתי ואמרתי, מה עם זרעך, מה עם זרע זרעך? דברים מבחינים. אחידה. בספרו השם הגדולים. מה הוא אומר על הספר הזה, ראשית חוכמה, אתם יודעים? תשמעו מה הוא אומר. הוא ספר קדוש ונורא, המפורסם בכל ישראל, ואשרי אדם שילמוד בו בכל יום. ויעשה קבוע שיעור אחד, וודאי יתנוצץ בו קדושה וטהרה. עד כדי כך, אומר רבי יהודה, וילש, תלמדו בו לשמור על הלשון, להיזהר. גם שמשחקים במגרש הספורט, וגם שמשחקים בכל משחק אחר, ודוחפים קטן, ופה ושם, יוצאים מילים מהפה, השם ירחם, לא מילים גצות, חז ושלום, לשוננו תאורה. אבל מילים פוגעות, מילים עם משמעות חריפה, וחושבים שזה כלום. בוא נראה מי שילם על כך בחייו, מתוך עובדות של כתובות בתורה. יש לכם איזה רעיון? דמות תנכית שאמרה על עצמה משהו ו... איך אומרים? כאשר אמרה כך היה?
תמות נפשו עם פלישתים?
לא, זה ודאי, הוא עושה. אתה אומר משהו שלא אני עשיתי, רק אמרתי. איך אומרים? מה אני עשיתי? רק אמרתי. נו, רחל אימנו. נכון? רחל אימנו. של יעקב מתה, אבל מה היא אמרה? סך הכל באמת בינינו, בואו בוא נאמין, מישהו רוצה לחזור? מה היא אמרה? אמרה רחל אמת,
פחדים לחזור,
ברית כרותה על השפתיים. רבותיי, צריך להיזהר, יש פה כמה דברים. הזוהר הקדוש בחלק א' דף קופה הנה עמוד א' אומר לגבי רחל, יעקב אבינו הוא הגורם. מה היא באה ואומרת לו? הבא לי בנים כי אם אין לי בנים מתה אנוכי. אומר לה, תחת אלוהים אני כי מנע מיני פריבטה. מתה אנוכי? זה מה שאת אומרת על עצמך. אוקיי, בסדר, מתה. מתי? בלידה. פילה פלאות. פחד פחדים. כמה אדם צריך להיזהר. אבל איפה היה העוקץ? כאשר הם בורחים מבית לבן. נכון? והיא יושבת על הגמל. ויעקב אבינו אומר ללבן, אתה רוצה לחפש, אתה אומר שאני גדפתי את הילדים שלך? אם אשר תמצא את אלוהיך, לא יחיה. יעקב אבינו התכוון שרחל תמות? הוא התכוון שמישהו ימות? לא, אלא זו אמירה כזו. בוא נראה אותך מוצא פה את הדברים שלך. אתם מכירים את האנשים שאומרים אחד לשני, תגיד, לקחת לי את הדבר, אני? לא, בחיי אמא שלי שלו. נשבע לך באבא שלי, באמא שלי, בסבתא שלי, בשעון יד, ואני לא יודע מה, לא נגדל עכשיו לדיני שבוע. זה שבועה בחיי אדם. אתה בהבל פה רוצה לחזק את עמדתך, ועלול חד ושלום לגרום למיתתו של מי שאתה מזכיר את שמו. שאלתם הבוקר למה קרה התאונה הזו? מי יודע? אולי. מה זה? מה זה הריצה הזו בשפתיים? לא לחינם, אמרו רבותינו, משל, למה יש לנו ללשון שני אוגדות שמירה, שתי חברות שמירה. חברה אחת קוראים לה שיניים לפנים, והחברה השנייה קוראים לה שפתיים לאחור. שתי חברות שמירה לשמור על הלשון שלא תרוץ החוצה. אדם שסוגר את שיניו ואת שפתיו קשה לו לדבר, הוא יכול מקסימום להשמיע נעמות כמו חיה. תנסו. סגור את השיניים, סגור את השפתיים, נראה אותך מוציא מילה. ברית קרוטה לשפתיים. יוצא מזה, מביאה הגמרא במסכת מכות. אומרת הגמרא, אמר רבי אבאו, קללת חכם, שימו לב, אפילו על חינם, כבר לא באמת, בא, מפחיד, הוא לא יקבל את זה אפילו, אבל הוא אמר, זהו, זה יבוא. לא לחינם המשנה במסכת אבות אומרת, חכמים, היזהרו בדבריכם, שמא תחובו חובת גלות. לא הבנתי מה הקשר. מה הקשר? למה אם אני מדבר אני חייב חובת גלות? לא שמעתי שם שאני חכם. כן, אבל אני חכם מדבר. למה הוא חייב חובת גלות? כי הורג בשוגג חייב גלות. הוא לא יודע שהוא הגורם. אבל הוא הרג את הנפש, הוא אמר למישהו שהוא ימות. אז הוא צריך לגלות. כלומר, בואו נראה הלאה. אתם זוכרים? לא מזמן למדנו. ספר שמואל. למדנו בספר דברים את מצוות המלך. אתם זוכרים? שיש ציווי במחלוקת, האם זה ציווי או שזה אפשרי. והזכירו שם את בניו של שמואל. אתם זוכרים? מה היה הבעיה של שמואל? כתוב שבניו לא הלכו אחריו, נכון? למה לא הלכו אחריו? מה? יכול להיות, יכולה להיות הסיבה שבניו של שמואל הנביא שהיה שקול כנגד משה ואהרון לא הולכים בדרכי אביהם. מה קרה? איפה השורש? צריכה להיות סיבה הגיונית.
מה הם עשו?
לא, הם לקחו שוחד, הם עשו דברים אסורים. למה? הם גדלו בבית כל כך טוב, עם אבא כזה גדול. איך זה קרה? איך הייתה פתאום היציאה הזו? מאיפה השורש של הפגם? רבותיי, מסכת מכות, דף י"א, עמוד א', אני חייב לקרוא את הדברים בפנים. הזכרנו אותה מקודם. אמר רבי אבאו, קללת חכם אפילו על תנאי בעם, אין אהלן. מאיפה אנחנו לומדים את זה? מעלי. שאמר לי שמואל, כה יעשה לך אלוהים וכה יוסיף, אם תכחד ממני דבר מכל הדבר אשר דיבר אליך, כאשר שמואל הנביא היה ילד, שמע את השם קורא אליו ורץ כל פעם אלוהים בשלוש פעמים הראשונות, והקדוש ברוך הוא אומר לשמואל שהוא הולך למחות את בית עלי, ושמואל ילד מפחד להגיד את זה לעלי, והוא משביע אותו, ואף על גב דכתיב ויגד לו שמואל את כל הדברים ולא כיחד ממנו, כתוב ולא הלכו בניו בדרכיו. למה? אתם זוכרים מה אומר הפסוק מקודם? כה יעשה לך אלוהים וכה יוסיף, אם תכחד ממני דבר מכל הדבר אשר דיבר אליך. זה סוג של איום, שאם אתה תסתיר ממני אני מקלל אותך. אומר רבי אבאו משם, אני לא אתכוון לקלל את מה שיצא משמואל, אלא לגרום לו ללחץ, שיגיד את האמת. אפילו התנאי, כי לדעה, כי לדעה, התנאי הייתה, אם תכחד ממני, ולא נתקיים. אבל ביכן התקיימה הקללה שנאמר, ולא הלכו בניו בדרכיו. כלומר, זה מין קללה סמויה של אלי גרמה שבניו של שמואל לא הלכו אחריו. טוב, הזמן שלנו בורח מהר מאוד, אז אני ככה אפוץ. כן.
אבל אי אפשר, נגיד, להשתחרר מזה? כאילו שעכשיו אמר עליי משהו, נגיד.
כן, בעיה גדולה מאוד להשתחרר מזה. בעיה גדולה מאוד. לא פשוט.
בכל זאת?
איך?
בכל זאת.
אז לכן יש מה שנקרא התרת כללות, יש תנועה כזה של התרת כללות, אצל הספרדים בעיקר, בעדות המזרח עושים את זה כל יום שישי. כן, יש כאלה שעושים את זה, יש כאלה שעושים, אבל התרת כללות מודרים, כי תשמע, זה מסוכן.
זה כבר שאני עשיתי או שעשו עליי?
גם שעשו עליך, כלומר גם שאתה עשית על אחרים. יש נוסח.
אתה משלם על הפה של האחרים?
כן, כמו שאתה שולח חובות על אחרים. אז כמה מסוכן הדיבור הזה בפה? אתם זוכרים שהזכרנו ככה בבדיחות את מחשבתו של רשב"י, של האדם יהיו שתי פיות, אחת שיוכל בהם וידבר בהם דברי הבל, ובשני רק דברי תורה, כי איך אפשר באותו כלי להשתמש לשני הדברים? ואז הוא הבין מה יוצא מהפה, אחד, אז אם יהיה שניים הוא יבוא אבוי. נשאר ככה, עדיף. כן?
רק מה אמר לו
אלי הנביא? אלי אמר לשמואל, שיספר לו כל מה שהשם אמר עליו, על אלי, והקדוש ברוך הוא אמר לשמואל שהוא הולך למחות את בית אלי, למחוק אותם. בגלל העונש, וגם מגיע להם עונש, כן, לא משנה, שלא ניכנס לסוגיה הזאת. ושמואל פוחד, מה הוא יגיד לו? הוא ילד וזה כהן גדול, מה הוא יגיד לו? אז אלי משביע אותו, שלא ייקח ממנו כלום, כלומר יש בו איזה מין איום, כן? שהוא נסתר, וזה פגע בבנים של שמואל. כלומר למעשה, כן.
אז אם זה ככה בדברים
שלילים,
זה ככה
גם הפוך? בדברים חיובים, ודאי, 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 ודאי. אתה אומר על אדם דברים טובים, ודאי שזה תופס.
אני אומר עליו גם זה וגם זה?
אז זה תופס וזה יתפוס.
זה
כבר. כן, זה לא הפוך.
זה כבר הפוך.
אז אם זה הפוך, אז אם זה הפוך, יהיה באמצע, אני לא יודע, אבל שניהם יכולים לקרוא. זה לא שאם אנחנו שאמרנו זה 100% קורה, אלא יש בזה סכנה. זה כמו להחזיק את הקטרוג בצד, אוקיי? וכשקורה משהו, זה מצטרף, ושלום על ישראל, השם ירחם. יש סיפור בגמרא במסכת כתובות, סיפור קשה. הגמרא במסכת כתובות, דף ח"ג עמוד א'. הגמרא שם מביאה סיפור, אני רוצה לקרוא לכם את הסיפור. היו גויים שלקחו בשבי בנות מעם ישראל, והביאו אותם לנהר דעה. נהרדעה הייתה בבבל, ובאו, מכרו אותם שם בתור שפחות. אבא של שמואל מיד מינה קבוצה ואמר, אתה תשב ליד המקום שהם נמצאו, תשמור עליהם. למה? כדי שלא יהיה איזה גוי שיבוא ויטמא אותם. אמר לו שמואל לאבא, אמר לו, אבא, עזוב, למה לך להטריח עכשיו אנשים שילכו וישמרו עליהם? שרי עד עכשיו, מי שמר עליהם, אתה לא יודע מאיפה הם באו, אתה לא יודע מה קרה בדרך, מי שמר עליהם עד עכשיו שלא יהיה מעשה? אמר לו אבא שלו, תגיד לי אתה, אם אלה היו הבנות שלך, כמה היית ככה בזלזל? זהו, שימו לב, דו שיח בין אבא לבן, נכון? אמר, בוא, נשמור עליהם. אמר, לא צריך, מי שמר עליהם עד עכשיו, נשמור עליהם גם מעכשיו. אמר לו, ואם אלה הבנות שלך, זהו. שיחה כזו לגיטימית, נכון? כזו פשוטה. נכון, דברים, בעלמא. אומרת הגמרא, אביי, כי שגגה שיצאה מלפני השליט ונשבו בנותיו של שמואל. בנותיו של שמואל נפלו בשבי. הסבא גרם שנכדותיו יפלו בשבי. הוא לא יתכוון את זה בכלל. אבל אמר, אם היו בניך נפלו בשבי, טוב, אמרנו. זה זה, נבחין. עוד, מסכת כתובות. דף סמך בית, אומרת הגמרא עוד סיפור, רבי יהודה היה חתנו של רבי ינאי. רבי ינאי היה צדיק מאוד גדול, כל השבוע היה יושב בבית המדרש, כל השבוע היה חוזר הביתה בערב שבת, מה שנקרא, בא הביתה לשבת, בסדר? עכשיו יהיו כאלה, גדול, איך לא מתבייש? אני מכיר אנשים גם היום שעושים כל מיני עניינים, טסים בעולם, כל מיני עסקים, באים הביתה ביום שישי, זה בסדר, כי זה מודרני. אבל שמן ללמוד תורה כל השבוע זה דבר נוראי, איך הוא עושה דבר כזה לאשתו מלידה? אבל הוא היה עושה ביעלומים, נרץ, וזה בסדר. כשהם הגיע אותו הביתה, רבי ינאי היה מסתכל, היה רואה שלפני רבי יהודה היה הולך עמוד אש, בבניין את אנחנו מדברים. לפניו היה עמוד אש, מתקדם. פעם אחת, הוא לא הגיע. לא הגיע בערב שבת. אמר רבי ינאי לבני ביתו, אם בקביעות רבי יהודה, מה הוא היה? חותם. והיה מגיע קבוע כל ערב שבת, והיה עמוד של אש הולך לפניו, והיום הוא לא הגיע, זה סימן ש... נפטר. אולי זה סימן שהמונית שהוא הזמין לא הגיעה. אולי זה סימן שביקשו ממנו להישאר. אתם מכירים את האנשים האלה שכל דבר שקורה מיד הם חושבים מה? שקרה אסון? למה שאם הוא לא היה נפטר, הוא היה מגיע? אתם מבינים מה עשה החתן לחותן שלו? במותר שבת כאילו הוא לא היה שרבי יהודה נפטר.
רבי יהודה
אמרה, שנפטר. מה? זהו, זה רבי יהודה אחר. רבי יהודה היה חותנו של רבי ינאי.
יכול להיות
אבל
שבאמת הוא
נפטר
עוד לפני?
לא! לא. הוא לא הגיע, והוא לא הגיע. אתה אמרת נפטר, שגגה יצא מפי השליט. אתה תמיד חכם, אמרת ככה מת. מת! זה נורא! הרב וסרמן, רבי אלחנן וסרמן, השם יקום דמו, בצד. אני רוצה לקרוא לכם מה הוא כותב. על הדבר הזה. כשגגה שיצאה מלפני השליט ונח נפשי. הנה בכל מקום שמצינו, כי ברכותיהם, זה מה ששאלת מקודם, ומה שאתה אמרת, טוביה, וכי נולותיהם של צדיקים מתקיימות, הטעם פשוט. כתוב בפסוק. כי רצון יראה ויעשה, אבל אחה, איפה שאפשר, אי אפשר לומר כן, פה אי אפשר להגיד שרבי ינאי רצה שהשמר שלו ימות, יעקב רצה שרחל תמות, זה אי אפשר להגיד. אז אם כן, הוא מוכח מכאן שהדיבור של פה קדוש פועל בטבע אפילו בלי שום כוונה. כמו שכתוב, אשים דבריי בפיך, מישהו יכול להמשיך? לנטוע שמיים ולסעוד ארץ, בפה. והוא כמו גרזן חוצב, גם בלא כוונה, רק מטבעו. כך הוא דיבור האדם. עכשיו עובר רב הזמן לאדם בכלל. אלא שאם תימא שפתיו בדיבורים אסורים, הוחלש כוחם. כלומר, אם הפה של האדם הוא פה, שצריך תחצוע חזק, עם אקונומיקה, לא, חד שלום, אסור, אבל עם חומרים טובים. לנקות את התינופת של הפה, את הסגנון דיבור הלא טהור, אז הוא נחלש, כוחם נחלש, כמו סכין, שעלה עליו חלודה הרבה, שאין בכוחו לחתוך עד שיסירו החלודה ממנו. אבל אנחנו מכירים את זה, גם כשאני לוקח סכין שהיא לא חדה, ואני עושה, סימן יש, הוא משאיר רושם. רוצה משהו. כמה צריכים להיזהר בדיבור? כמה צריכים להיזהר באמירות שאומרים אחד על השני, אפילו בשעת כעס, כל שכם בשעת כעס. אתה כזה, ואתה כזה, ואתה... השם ירחם, יעזור וידשם. לכן, אדם שמקלל את עצמו, שלא יחשוב שהוא יצא נקי מזה. גם אדם שמקלל את עצמו, אני טיפש וכולי, הוא יגרום לעצמו נזק. כן.
נגיד יש כל הסבתות האלה, פתאום כפרה עליו, כפרה עליו.
יום אחד הוא יותר נגולת.
לא, אז כאילו, זה בעצם אומר שכאילו היא תילך כפרה על הילד, לא?
כן.
יש בזה משמעות?
כן, יש בזה משמעות, ולא טוב בדבר. לא טוב. כן.
זה גם במחשבה?
לא, זה אנחנו מדברים על מחשבה. מחשבה זה משהו אחר. אנחנו מדברים פה על אמירה בפה.
אמירה בפה יכולה להיות, מכילה גם בן אדם לבין עצמו?
כן, זה מה שאמרנו עכשיו.
אבל הוא לא אומר את זה למישהו, לא, הוא לא אומר את זה למישהו.
גם לעצמו, עובד במראה ואומר על עצמו. כן, גמר. איפה נודעים את זה? יש. זוהר שמסביר, אתם זוכרים? כאשר דוד המלך אומר שבא אליו גד ונתן הנביא, במשל הכבשה והרש, אומר דוד המלך, בן מוות האיש, והוא לא ידע שמדובר עליו. הוא לא ידע. ואומר הזוהר הקדוש, תפס עליו דומה, אותו מלאך, והמלא הקדוש ברוך הוא שעזרו, היה נופל מיד דומה. כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, לולא השם עזרת אני, כמעט שכנה דומה נפשי. באותו רגע שאמר בן מוות האיש, בא מלאך המוות לקחת אותו, אמר לו, אתה אמרת. על עצמו. אומר אותו הקדוש ברוך הוא, הוא הציל אותו. כמה דברים צריכים להיות חודרים. אתם יודעים מה? אפילו כן מלחיצים. מלחיצים, כן. כן, שמירת הלשון זה דבר שצריך להיות יסוד ושורש לכל עניין ודבר. וכל כך התרגלנו, אני לא מדבר על חוד לשון הרק פעם. אני מדבר על חיים במה מביאה ללשון, עובדות, מציאות. צריך מאוד להיזהר בזה. עד הקצה האחרון, אפילו שלא כדרכי. להחמיר בחומרות הכי חמורות שרק אפשר. ואני לא רגיל להחמיר. חיים ומוות ביד הלשון זאת לא אמירה סתם. ואתה נצווה בני ישראל. אתה, משה רבנו. כן, אתה גם כן אמרת, וכן היא. אין בעיה. אמרת, קיבלת. אני ככה באמת כבר גוזל מהסדר בוקר, ואני אקפוץ ככה, וואו. נתתי פה שיעור, זה שיעור לא ערוך. אז במחילה מכבודכם. בוא נראה מה שאומר המאירי. אומר לו המאירי. הוא מתייחס לפסוקים שבתורה שהם פסוקים קשים. יש כמה מקומות שיש גם קללות בתורה. אנחנו יודעים שלא מעלים אדם לתורה, ומתחילים לקרוא לו בקללות. מתחילים שניים, שלושה פסוקים לפני, מסיימים אחרי. לא מעלים, יש גם מנהל, חלק מהעדות, שלא מעלים אף אחד לקללות, אלא הבעל קורא עולה לבד. למה הוא עולה מסכן, מה עכשיו הכל ליפול עליו? לא, אלא בגלל זה שיש לו זכות שהוא קורא בתורה, התורה מגינה. אבל לא מזכירים את שמו לו כלום, יש אנשים אפילו מפחדים, וזה יהיו בפוסקים. כן? אם מישהו קראו לו לעלות לקללות, הוא לא רוצה וכו'. אבל אנחנו רואים שמתייחסים בצורה רצינית מאוד לדבר הזה. המירי אומר, המסכת ראש השנה, דף חף, לא דף חף. דיבור המתחיל במילה כל, מי שהיה קורא בעלות הכתובות בתורה, כגון, יקחה השם, וכל מה שכתוב שם, ונמצא עמו חברו. הוא עכשיו יושב, לומדים יחד בחברות. קוראים יקחה השם וכולי. מותר לו לחנות ולקרות יקהו. שימו לב, אומר המאירי, לשנות מן הכתוב. כי אם אני אומר יקחה השם, זה כאילו אני אומר לו שהקדוש ברוך הוא יקה אותך. אומר אני, אל תקרא ככה. תגיד, יקהו השם. מי? מישהו. אבל לא חבר שלך. לא מי שעומד לידך. שלא להחליש דעת חברו. הוא עד כדי ככה אומר המאירי. אלא אם כן הוא קורא בתורה בברכותיה. אם הוא עלה לתורה, הוא לא יכול לשנות. אבל אם הוא לומד, תשנה. כשזה שיושב לידך, אני אומר איתך, זה כאילו אתה לא אומר לו, הקודם ברוך הוא יקה אותך. ארור תהיה. ארור יהיה. מישהו, לא אתה. עד כדי כך, אומר המאיר, אתם מבינים איזה דבר זה, שאנחנו כל כך מקפידים שלא לשנות, כלום מן התורה. אומר המאיר, לא, אתה לומד, ויש מישהו אותך לידך, תשנה. עוד, אפילו עם האצבעות, פרצופים, פנטומימה, של דברים רעים עשו. החתם סופר מספר, שלפני שהתחיל ללמוד אצלו בישיבת מסכת חולין, יש הלכות, בחולין יש המון המון הלכות שחיטה, עיקר כל הנושא של שחיטה, והדיני שחיטה והמלאכה וכל הדינים שקשורים בהכשרת הבשר נמצאים במסכת הזאת, עיקרה. מספר החתם סופר, הוא צם 80 תעניות, לפני שהתחיל ללמוד את המסכת, למה? כדי שחס ושלום אף אחד מן התלמידים לא ידגים על הצוואר שלו את הלכות שחיטה. אתם קולטים? אפילו עצמו כזה עם האצבע לעשות ככה. הוא צם 80 תעניות שזה לא יעלה בדעתו של אף אחד להדגים על עצמו. הבנתם? אז אם עושים למישהו ככה, זה בעיה. או אתם מכירים את זה שעושים? זה בעיה. אם חשבנו שרק אמירה בפה,
זה נשמע מוגזם.
זה לא מוגזם. אלה דברים שהיו וקרו. ולכן זו הרחקה, זו הזהרה, זהירות. אדם צריך להיות זהיר. אדם לא יכול לעוץ לרוץ כמו בעל חיים. הוא צריך להיות מחושב. יש עוד דבר שבאי יחידה, יש לו ספר שנקרא דברים אחדים. מישהו שמע על הפעם? שמעתם? עכשיו הוא מביא סיפור, ובמקום אחר בערנו שאפילו כללת הדיוט, אדם פשוט, עושה רושם כמו שהתבאר בזוהר הקדוש ובש"ס, שלא תהיה כללת הדיוט קלה. ובזה הן ימצאו את הסדרה אחרה והכוונה לרעות ביעקב והן באבון הנמילי ואביזריהו שכיחי ורגילי בהו בן האדם היה כמשחק ולא ידע כי קלתו היא. אומר אחיד, האדם עושה צחוק אם חושב שזה כלום, ובזה הוא הורס מבפנים. כזה האויב שבפנים, יש כזה מין ספר כזה, גייס החמישי, זה אתה, עם הפה שלך, עם הידיים שלך, אתה מרע ליעקב, הסדרה אחרי משתמש בך. טוב, אני ככה רואה את האנשים וככה כבר בקושי מצליחים לנשום, אז אני רוצה לסיים. אנחנו שומעים, ורק הבוקר, רק אתמול. אנחנו שומעים, כך אומר רבי יצחק זילברשטיין, הוא חי בדורנו. אומר, שהוא היה ב... לא עלינו, לא עליכם. הוא היה באיזה חתונה, באמצע החתונה, באמצע החתונה, באמצע השמחה, האמא של החתן, טרח, מוטטה ומתה. באמצע החתונה. בתוך הדיבורים שדיברו אחרי זה, לימודים, באים, זהו, נגמר השמחה. אז סיפרו המשפחה שהחתן הזה, זה פעם שנייה שמתחתן. הוא היה פעם נשוי, התגרש, וכל הזמן האמא אמרה לו, אני כל כך רוצה לחיות עד שתתחתן. זה מה שהיה. הוא התחתן והיא מתה בחתונה. אתם יודעים עד כמה זה... אתה אומר, זה מוגזם, זה לא מוגזם, זה דברים של יומיום. הרי מקפידים להגיד לבן אדם שהולך, לך לשלום, ולא בשלום. כי בשלום אומרים למי שנפטר. מה, זה משנה אם אני אגיד לו, לך בשלום, מה קרה? כן, כן, זה עלול להשפיע. כן, נסכם. אמרנו היום בפרשה שלנו עד כמה אדם צריך להיות זהיר בדבריו, ואתה תצווה שמירת הלשון. אתה תצווה את עצמך. ויקחו אליך שמן זית זך, שהדיבור שלנו אומר נקי, זך, קדית למעור, שיהיה ראוי לעלות לפני השם. לדבר חיובי, לא לדבר שלילי, לא לכנות כינויים, לא להגיד דברים שעלולים להשתמע לשני פנים, אפילו בצחוק. כשגגה יצא מפי השליט, ואתה לא יודע לאן זה יכול להוביל חס ושלום. לכן, גם, כמו שאומר אחידה, באנשים פשוטים, לא מדובר על צדיקים, אנשים סתם מן היישוב. המילים שלהם עושות רושם. אבל אתם יודעים שאני לא מאלה שנתפס לסגולות ולא... אני מאוד זהיר בדבר הזה. יפה המנהג שעושים עדות המזרח, שכל יום שישי, בטיבור, בבית הכנסת, בבוקר, עושים התרת נדרים וקללות. כל שבוע. שלהם ושל אחרים. מה יעשו אשכנזים? לא נהגו בדבר הזה. מה יעשו כל אלה? שלא נגעו בדבר הזה. שילכו פעם בשבוע, להתפלל עם הספרדים, או שישמרו מאוד, ישמרו מאוד, הם עצמם. ושמישהו יאמר דבר כזה, יגיד לו סליחה, סליחה, תחזור בך. אמרתי בצחוק, לא משנה, תחזור בך. לא לוותר. יהי רצון באמת שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שתהיה לנו את התובנה, ההבנה, השכל, היכולת לשמור על פה נקי. שנזכור, והשם ברך את אברהם בכל, אנחנו רואים בברכת המזון, בכל, מכל, כל. ברית, כרותה לשפתיים. כרותה לשפתיים. כרותה לשפתיים. תזכורת, שכשאתה אוכל, מזכירים לך שהפה נועד למה? לאכילה. ולא לדברי הבל. לדברי תורה, ולא לדברי גנאי. ובעזרת השם נזכה שנהיה אנחנו ותצאנו, ותצאנו על עולם, כולם יח שלמים, יראים, כשרים, בפה, שידע לברך בפה, זאת אומרת דברים בפה, רק דברים טובים. שבת שלום ומבורך.